היי, הגעתם לחגיגה הקטנה של הפודקאסט, סוף עונה שנייה, פרק 55, 40 אלף האזנות, שבע נשים יקרות שהתארחו כאן בקולותיהן, ושותף נדיר אחד שעבר היום מאחורי הקלעים לחזית הבמה, אבל למעשה תמיד אפשר למצוא אותו לצידי. שלום. אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. שלום, אנחנו בפרק 55 של מי רוצה נס, פודקאסט שהתחיל ב-16 בפברואר 2022, והיום אנחנו מסיימים את העונה השנייה, איתי, העורך המיתולוגי של הפודקאסט.
היי, אני לא עורך.
אז מה אתה? איך אתה מגדיר את עצמך?
אני עושה את העריכת אודיו. מי שעושה את העריכת תוכן זו את.
אז זה צחי.
שלום.
שבסדר, זה דווקא מסתדר טוב, כי אנחנו משלימים זה את זו וההפך, אבל אני בכל זאת קוראת לך העורך.
אני המפיק והעורך הטכני.
אוקיי.
עורך אודיו.
אני חושבת שאני אכתוב לי את זה, זה נשמע די מדויק.
מפיק ועורך אודיו.
בסדר, באמת. צחושקי, מאוד ספציפי.
אמר צחושקי.
זה בסדר.
זה בסדר, יש דברים שאני יכול לחתוך החוץ, אני אגיד יותר.
אבל אמרנו שאני עורך את התוכן.
בסדר.
אז זה פרק שאנחנו חוזרים פה על פורמט, שאיתו סיימתי את העונה הראשונה. פורמט של שאלות ותשובות, כשלמעשה אנחנו נשמיע הקלטות של מאזינות ששלחו שאלות. אני אגיד ש... הזמנתי את הקהל, את קהל המאזינים והמאזינות לשלוח שאלות, גם בצורה רשמית וגם בצורה כזו יותר כללית. אז אני בעצם אשזור תגובות שלי גם לשאלות שנשאלו בפייסבוק או באופן פרטי, מבלי לשלוח שאלות מוקלטות. ואנחנו מיד נצלול לשאלה הראשונה.
בוקר טוב, זו דרורית. אני מנהלת בית ספר ומנחת קבוצות. אני מאזינה קבועה לפודקאסט המקסים שלך טלי, ומקבלת ממך בכלל הרבה השראה בחיים. ורציתי לשאול על הבחירה שלך במרואיינים. הפודקאסט שלך עוסק בהתמודדות נפשית, ונראה לי שכל בני האדם החיים על פני האדמה מתמודדים נפשית עם כל מיני דברים. אז רציתי לשאול איך את בוחרת. האם יש אנשים מעניינים ומעניינים יותר, סיפורים מעניינים ומעניינים יותר? ובכלל, הפודקאסט שלך בעצם לא עוסק בסיפורים מעניינים, אלא בסיפורים נוגעים. אז איך את יודעת מה ייגע בלב שלנו, המאזינים לפודקאסט? אשמח לשמוע. תודה רבה.
אני חושב שזאת שאלה מצוינת.
אז אני אגיד, זאת אישה מצוינת. זאת דרורית וייס מקיבוץ סעד. פתאום עלה בדעתי שגם סיפורי ההיכרות שלי עם השואלות הם מעניינים. זו הייתה זכות גדולה בשבילי לפגוש את דרורית, להכיר אותה ואת הקהילה שלה. זה קרה בסמוך מאוד לפרוץ המלחמה, ובעצם לקחנו חלק בהקמת מערך חינוכי לקיבוץ סעד בים המלח. אז אני אגיד שזה נכון שכולם מתמודדים עם דברים. המציאות מזמנת חוויות שונות, אתגרים שונים, אבל יש התמודדויות רדיקליות. יש התמודדויות ממעלה שנייה. והתמודדויות כאלה, יש להן סיפור אחר בעולם. קודם כל, הן אלה בסוף שיגיעו לכתבה בעיתון, או בתוכנית טלוויזיה. בכל זאת יש בהן איזה מימד אחר. אבל גם פה הן נחלקות, כי יש התמודדויות רדיקליות שמושכות את ליבנו, אנחנו רוצים לשמוע על זה, הן מפרנסות עלילות של סרטי קולנוע, ויש התמודדויות רדיקליות שאנחנו נשמרים מפניהן. שהן קשות מדי, שהן כואבות מדי, אפלות מדי. ובשבילן אני רוצה לפעול. לא רק בשבילן, אבל גם. ולהיות פלטפורמה שמאפשרת השמעת קולות שפחות שומעים אותם. אז אני חושבת ששם אני מבקשת להימצא, וכן, כן, אני חושבת בעקבות הניסוח שלך דרורית, שזה לא הסיפור נוגע, האדם נוגע. יכול להיות סיפור שיש בו את כל מה שצריך כדי להרכיב עלילה משובחת ולכתוב עליה או להסריט אותה, אבל זה לא הסיפור, זה האדם. ואני חושבת שחלק מהניסיון שאני מבקשת לשכלל בתוכי, זה לזהות מי בשל להניח את הלב שלו כאן על השולחן שאתה ואני יושבים סביבו עכשיו, ולשתף בכך אחרים. כי זו לא כתבה בעיתון. זה לא משהו שמישהו מאבד אותו ויוצר סיפור מחוויית חיים. זה האדם משמיע בקולו. כדי שהאדם ישמיע בקולו סיפור שיגע, שיעבור, הוא צריך להניח את הלב שלו, הוא צריך להיות אותנטי. עכשיו לפעמים, אתה יודע, זה יכול להיות מישהו שסיפר כבר את הסיפור שלו כל כך הרבה פעמים, שהמלאכה שלי היא לחדש את המובן מאליו, ולגרום לו לספר את זה אחרת, או לפגוש בעצמו איזו נקודה שדווקא עליה הוא לא דיבר, או לעזור לאדם רגע לפלס דרך ל... אזור הכן והמפתיע. אבל לפעמים חלק מהמיומנות היא לזהות מי לא בשל לשם, ואני לא, זה לא מתאים שאני אראיין אותו.
אני חושב שגם צריך לדעת לספר סיפור, וכאחד שעושה את העריכה הטכנית ואת עושה את העריכת תוכן, אני יודע להגיד שחלק גדול מעריכת התוכן שלך זה להפוך את מה שקורה פה לסיפור, ואני חושב שלפעמים יש לי תחושה שאם הייתי בא עם הסיפור הזה לאיזה במאי, הוא היה אומר, זה לא יכול להיות סרט, זה דמיוני מדי.
כן, אני חושבת, יש כבר זרע לשאלה אחרת שעוד מעט נשמע, על הקשר בין היותי כותבת או אשת ספרות לפודקאסט. אז מה שאתה בעצם מצביע עליו זה... אני אוחזת ביכולת לספר סיפור, ואני בעצם מגבה את הנרטיבים של המרואיינים באמצעות זה. אז תודה על זה. אני רוצה דרך השאלה הזאת להתייחס לעוד שאלה שנשאלתי בפייסבוק, על פרק מסוים שנגע בי באופן מיוחד, ואפילו השואלת אמרה שיש לה ניחוש. אני לא יודעת מה הניחוש שלה, אני רוצה להתייחס לשני פרקים, אחד מהעונה הזו ואחד, אני אעלה מהאוב פרק מהעונה הקודמת, אבל בעקבות אירועי התקופה האחרונה. אז קודם כל, אתה ואני היינו בכנס במינכן, ליווית אותי, זה היה כנס של איגוד רבני אירופה, והכנס הזה יועד לרבניות שלמעשה מנהלות קהילות ברחבי אירופה, והתקופה הזו היא תקופה מאוד מאתגרת גם מעבר לים, באופנים אחרים, אבל בעקבות האירועים כאן, ונדרשו ללימוד, לחיזוק, והוזמנתי ללוות אותם. ואתה באת איתי, אני חושבת שבאת כעזר כנגדי, כי באמת זו הייתה תקופה שעבורי קצת מפחיד להסתובב בעולם. זה גם לא היה מאוד רחוק מפרוץ המלחמה. ושם פגשתי את הרבנית ימימה מזרחי, שהיא נשיאת האיגוד הזה. ואנחנו החלטנו לקחת את הציוד של הפודקאסט איתנו. זה קרה אגב גם כשנסעתי לאילת, להנחות סדנאות כתיבה למפונים ומפונות, ואמרתי, טוב, אני אקח את הציוד, ואכן נולד שם ראיון עם ברכה שלו. מינכן נקלעה לסופת שלגים בדיוק כשאנחנו היינו שם. הובהלנו לשדה התעופה, להצליח להימלט, ושם היו לנו שעות המתנה. ונוצר חיבור מאוד חם בין ימימה לביני, לאורך הכנס הקצר, ואמרתי, טוב, אני מעוניינת לראיין אותך יום אחד, והיא אמרה, טוב, אפשר לדמיין את ימימה אומרת כן, זה אף פעם לא כן, זה תמיד משהו מאוד מאוד כזה גדול ובחפץ לב, בשמחה ברור, והיא כזו מהירת פנים ויפהפייה בחוץ ובפנים. אבל אז ישבנו על הכיסאות בשדה התעופה, ואמרתי, טוב, בואי ננצל את הזמן הזה. ואתה מיד נערכת, והקלטנו פרק, באמת צריך לדמיין את זה, פשוט בספסל, בשדה התעופה. והיה רעיון מלבב. אני חושבת, אגב, האתגר הזה של דמות שרגילה להתראיין ולדבר בציבור, בכל זאת לנסות למצוא איזה משהו חדש, אני חושבת שהרגע הזה קרה, נכון?
לגמרי.
ואז אנחנו מסיימות, ויש איזה רעש, רעש מאחורינו. ואתה מבין לפנינו מה זה הרעש הזה. ואז אנחנו מגלות, מסיימות, ואפילו היה משהו מצחיק בסוף. התבדחנו. היא אמרה שהיא רצתה, היא הייתה בסדנה שלי, והיא אמרה, כבר רציתי לחשוב את מי לשדך לך, היא הייתה בטוחה שאני רווקה ויחסית צעירה. ואז היא פגשה אותך. ואמרנו, מה זה הרעש הזה? מה זה הצעקות האלה? הפנים שלך כבר העידו על כך שאתה מבין שזו סיטואציה טרגית. וכמה ספסלים מאחורינו, שמענו בחורה צעירה, פשוט יוצאת ככה בזעקות שבר, קיבלה ידיעה על ידיד מאוד מאוד קרוב שלה שנהרג בעזה. ואז אמא ואני רצנו אליה והתיישבנו, יצא שהיא הייתה שם עם אמא שלה, אמא שלה ישבה מולה, אבל הכיסאות ממינה ומשמאלה היו פנויים, ופשוט התיישבנו, באותה צורה כמו שהתיישבנו בריאיון, רק כמה ספסלים לאחור. והיינו איתה שם, והייתה לי תחושה שזה כאילו הדברים שדיברנו עליהם כמה דקות קודם לכן, זה פרק קצר עם ימימה, עומדים למבחן בשעת אמת. איך אנחנו מול כאב שהבליח לתוך הסיטואציה? לא הייתה הכנה אליו. ובדרך כלל בפרקים אני לא פונה למאזינים, אין משהו גם שאני אומרת לפני פרק או אחריו, לעתים נדירות זה קורה. בפרק הזה, אחרי הפרק, אני מדברת. ואני מספרת את ההקשר, מה שאני אומרת לך עכשיו. וגם אז, כמו עכשיו, אני נסדקת, אני ממש נזכרת בסיטואציה, והקדשתי גם את הפרק ל... אילי אליהו, זה שמו של החייל שנהרג, והפרק הזה מרגש אותי מאוד מאוד.
כן, הסיטואציה זכורה לי מאוד. אני, אחרי שאנחנו מקליטים, את מקשיבה לכל הפרק מהתחלה עד הסוף, ואת נותנת לי דף מאיזה נקודה לאיזה נקודה לערוך החוצה או להשאיר בפנים. ואני מקשיב לפרק, ואני אומר לך, תקשיבי, בסוף הפרק, הזעקות שבר שלה נכנסות פנימה. שומעים אותה, וזה היה, ולא מבינים מה זה. אבל אני זוכר אותי יושב עם אוזניות, ומקשיב לזה שוב ושוב ושוב, וזה מצמרר, וזה נכנס לתוך הפרק, הדבר הזה.
כן? נכון. נכון, ואני...
זה ממש היה בשלום ימימה, תודה ימימה, שממש שמה וברקע שומעים אותה, את הבחורה שישבה 20 מטר מאיתנו. כן.
נכון. ואני אגיד לך שאני לא מקשיבה לפרקים איתי. אני חושבת שזה, אולי אני ביקורתית מדי, ואני לא יכולה, אני באמת לא מסוגלת לשמוע את הפרקים האלה. זה הפרק היחידי שאני שומעת את החלק האחרון שלו. שמעתי את זה כמה פעמים.
כן.
ובכל פעם, כמו עכשיו, אני בכל פעם בוכה איתו מחדש. כן. אז הנה עוד, אני אמשיך להרים לנו. עוד פרק שנגע לליבי, אבל אני אגיד שוב, זה לא הפרק, אלא הנפשות הפועלות. פרק מספר 8 בעונה הראשונה, הוא עם תמר קריגר ארמוני, מורה מיתולוגית לספרות, בתיכון הימל פארב, והיא אם שכולה. ועל הרקע הזה ריינתי אותה. שתי השאלות שאיתן אני מסיימת כל פרק הן איזה נס יש בחיים שלך ולאיזה נס את עוד מייחלת. במסגרת התשובות שלה היא סיפרה על תמונה, על סצנה, שהיא התהלכה ביישוב שבו היא גרה והיא ראתה חייל מגיע מרחוק, חוזר הביתה. והיא הסתכלה על החייל הזה והיא אמרה, איזה כיף, עוד מעט אימא שלו תראה אותו. אני מקנה באימא הזאת שתפגוש את הבן של החייל שחוזר הביתה. והצטמצם הפער בינה לבין החייל, ואז היא ראתה שזה הבן שלה, יונתן, שחוזר הביתה. והרב שץ של היישוב הסתובב שם ואמר להם, וואו, איזו תמונה מחמירת לב, איזו תמונה יפה. והיא אמרה, יוסי, לך הכי מגיע לראות את התמונה הזאת, כי הוא דפק על דלתם כדי להודיע, לבשר להם את הבשורה האיומה שהבן שלהם נפל. אז אני מעדכנת שעכשיו במלחמה הנוכחית יונתן נפצע קשה מאוד, פגיעה אנושה קשה, והמשפחה מלווה אותו וכוחות הנפש שלו מלווים אותו ויש קהילה ענפה שמלווה אותו, אבל זאת התמודדות, כמו שאמרנו קודם, זאת התמודדות רדיקלית. ואני מדי פעם מתכתבת עם תמר, ואני מרגישה שהפרק הזה, נכון, פרק 8 הסתיים ועלה לאוויר מזמן, אבל הפרק הזה ממשיך להיכתב, ואני מקווה שיום אחד יהיה פרק ב'. תמר מאוד יקרה לליבי, ואני כמעט מדי יום נושאת בתוכי תפילה להמשך שיקום והחלמה, ואני מחכה לפרק טוב יותר.
ואני מאחל שהפרק יביא איתו בשורה טובה. נשמע עכשיו שתי שאלות ברצף. השואלת הראשונה היא שרה רוזנפלד, עובדת סוציאלית קלינית, שהגיעה לכאן לראיון לפרק 49.
טלי, יקרה, רגישה ואהובה. הזדמנות שוב לומר תודה לכירות איתך על ההזמנה שלך לפרק בפודקאסט שריגש אותי, עד היום מרגש אותי. תודה על כל פועלך ועל מי שאת. אני מאזינה לפרקים בהמון סקרנות והתפעמות, וברור לי מהאופן בו את שואלת את שאלותייך, מטון הדיבור, מסגנון השאלות, שאהבת הבריות שורה בתוכך. ואז אני לא יכולה שלא לחבר בין זה לבין עיקר עיסוקך או עיסוקך השני ואהבתך לספרות הכתובה. שם הדמויות לא בשר ודם וללא מענה קולי בהיר לשאלות שלך. כולנו אנשים רבי רבדים, ובכל זאת בך מתקיימים בו זמנית קצוות של חוטים שונים ומשלימים, או אולי לפעמים סותרים, בין הספרות הכתובה לחיים שמחוץ עלה. ואני חושבת שאני רוצה לשאול על הקשר הזה שבך בין הספרות לחיים, ואני סקרנית לדעת איך ומתי הגעת לאהבה הזאת שלך לסיפורים אנושיים ולסיפורים ספרותיים, מה בקודם, מי הייתה הדמות שהשפיעה עלייך יותר מהכל לבחור במסלול הזה שלך, האם הייתה זו דמות אנושית, דמות ספרותית, ככה קצת על הקשר, על המסע הזה של טלי, הילדה הגדולה בין הספרות לחיים ואהבת הבריות שבתוכם. תודה טלי.
שמי אלה כנר, אני יזמת סדרתית וסקרנית. בפרק 53, אלכס חן עוסקת להבנתי בארכיטקטורה הנפשית של משמעות הבית. היא מתחילה במיקום הקפה והחלב, כאילו שקיים שם צופן שצריך לפענח. טלי יקרה, איכן פוגשת אותך שאלת הבית?
אז בחרתי להצמיד את השאלות של שרה ושל אלה, כי כשחשבתי עליהן הבנתי שהתשובה מחברת ביניהם. אז קודם כל תודה רבה. ושרה, אני לא יודעת. אני לא יודעת לגבי אהבת הבריות. אני בטוחה שיש בי אהבה לאנשים. אני כל הזמן במגע עם אנשים. אני חושבת שיש בי התמסרות לאנשים. תמיד אומרת גם לסטודנטים שלי וגם לעמיתים ועמיתות שאני מלווה, שאחרי הבנות שלי הם עולים לראש סדר העדיפויות. זה ברור. אם מישהו שאני מלמדת אותו, מלווה אותו, מתקשר אליי, אז זה אחרי הבנות. זה ברור שאני זמינה ושהם חשובים לי מאוד. אבל אני חושבת כגודל האהבה הזו, פוגעים בבריאות, אז יוצא ממני משהו אחר, כן? אני המסירות הזאת באה עם חיבור אז, ואז אם יש פגיעה בבריאות, או באנשים שהם חשובים לי, או באנשים שהם אוכלוסייה שחשובה לי, אני אלחם כדי שלא תהיה פגיעה. ואם מתמסרים ללימוד איך לנהוג בצורה רחבת לב, שוויונית, אכפתית, חומלת, יופי. אבל אם הודפים את זה, אז שם אפשר למצוא אותי נאבקת. אז באמת, גם זה עלה קודם מהדברים שאתה אמרת על העריכה, ועל על החשיבות של לדברר סיפור, על החיבור בין הספרות והעשייה כאן. בפודקאסט, אני חושבת שמקטנות, אני לא אומרת מילדות, כי ממש מפעוטות, אני חושבת שנדרשתי ליקום מקביל, שיעזור לי להיטיב את האחיזה שלי במציאות. והיקום המקביל הזה היה עד מהרה ספרות. אני חושבת שחלמתי להיות כותבת מהרגע שהבנתי מה זה סיפור. אני ממש רציתי. רציתי להיות, חשבתי סופרת בסוף, לא יודעת אם אני אהיה סופרת יום אחד, אבל כרגע זו כתיבה מסוג אחר. וגם אני חושבת שנולדתי למין מרקם אנושי שהיו בו הרבה מאוד חידות. ואז נדרשתי למלא פערים. הצורך למלא פערים זה לספר סיפור. אני הרבה שנים סיפרתי סיפור על הבית שלי, על המשפחה, ולכן זה קשור לשאלה של אלה, מה זה בית בשבילי. זה קשור, הדברים כרוכים זה בזה. מגיל צעיר, הבית הזמין את היכולת לספר סיפור ולהיאחז בדמיון, כדי להצליח להתקיים בתוכו, עם כל מי שאני, וגם אני בת זקונים לשני שורדי שואה, ואני הייתי בבית כשהאחים שלי כבר לא היו בבית, ואני ממש הרגשתי שההורים שלי מפקידים בידי את הסיפורים שלהם, מאז ועד מותם. ממש אבא שלי על ערש דווי הפקיד בידי סוד שהוא לא סיפר לאף אחד אחר. אז השליחות הזאת, והאחריות הזאת, והיכולת הזאת לשאת סיפורים, היא יכולת שנקלעתי לתוכה והיא השתכללה לאורך השנים. כולל סודות, באמת, כאילו אני חושבת, לפעמים עצוב לי כמה אני מסוגלת לשמור סוד, להתבנקר בתוך הסיפורים האלה.
עצוב שאנשים נדרשים. לסודות.
כן, לגמרי. ועוד דבר שרציתי לספר לגבי הבית והמקורות היניקה שלי, שאני זוכרת, לא היה לי בית טקסטואלי. מעולם לא יקראו לי סיפור לפני השינה. אם, אז מאבא שלי, אני זוכרת אותו, מספר לי סיפורים שהוא תמיד המציא. הוא היה אוחז בספר, מחזיק ספר, אבל בפועל הוא המציא את הסיפורים האלה. וגם זה לא קרה הרבה. הוא הגיע לקרוא, הוא אדם אוהב ספר, אבל הוא הגיע לקרוא ככל שהוא הזדקן. כי בשנים שאני זוכרת, בשנים המעצבות שלי, הוא עבד כל הזמן. או שהיו לו כמה עבודות במקביל, או שהוא עבד הרבה שעות, ואז חזר הביתה ועבד. הבית שלנו היה מרחב עבודה בשבילו. כל הזמן הוא טיפל בו וטיפח אותו. אני לא יודעת האם זאת הייתה עבדות או גאולה. יכול להיות שזאת הייתה גאולה, אבל היא עברה דרך עבודה קשה. והיו לו, וזה אחת הבדיחות של אחד האחים שלי, שזה היה בית קטן, מוקף מחסנים. היו הרבה מחסנים, הם היו כמו בתי מלאכה לאבא שלי. ומה שתמיד הדהים אותי זה שהכל היה מסודר שם, היו מדפים מדפים עם ברגים בגדלים הנכונים, ומגירות קטנות למסמרים, ועל הקיר היו גרזנים ומסורים, פשוט הכל היה כמו בית מרקחת, לימים הבן סיפר לי שאבא שלו היה רוקח, ותוך כדי זה, הוא היה מאזין לרדיו, הוא היה פריק של רדיו, וגם אני, ממש מהנאורים, הייתי פריקית של תוכניות רדיו, של אורלי יניב, וכשהייתי יותר צעירה, אז לבת ולבן ולמי שמתעניין, וחתול בסק, ואני חושבת שיש איזו ירושה כזאת, מאבא שלי, גם של טיפוח הבית ועבודה של הבית, אז לאבא שלי זו הייתה עבודה פיזית, אצלי זו עבודה יותר רוחנית של הבית, של המשפחה, אני מאוד רציתי בית, אני מאוד מושקעת, שנינו מושקעים במושג הזה, משפחה או בית, וגם באמת המקום של הסיפור, של סיפורים אנושיים. נגיד עוד משהו, שאנחנו משפחה מטיילת, נוסעת, במיוחד שהבנות היו יותר צעירות, ובכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אוהל, צימר, דירת Airbnb, אנחנו כאילו בתוך איזו תנועה של ביות המרחב. צ'יק צ'ק, יש שם מרק, יש שם, כאילו זה הופך להיות בית. אפילו אנחנו נגיד יוצאים לטייל או מסתובבים, ואנחנו רואים מתי אנחנו חוזרים הביתה, כשזה בסך הכל הצימר או האוהל. אז אני חושבת שזה שריר מאוד מפותח אצלנו, מפותח גם בזכות מה שקיבלנו לאורך החיים, וגם בעקבות חסרים שלנו בהקשרים האלה, אבל זה משהו, זו תמה. אני אגיד שהרגעים מאושרים בשבילי, זה כשהבנות מתכנסות הביתה, ושוב חמישתנו בבית, אבל אם היו עכשיו אומרים לי, קחי שבוע, שבוע חלומות, איפה שאת רוצה, מה שאת רוצה, הייתי רוצה להיות בבית. זה זמן באמת, אפילו לא נעים, זה סותר את מה שאמרתי קודם, ואני אוהבת גם זמן לבד בבית, בית ריק. אבל הבית זה באמת, באמת מרחב שהוא חשוב לי והוא מזכך אותי.
יש לנו את התמונה במעלה המדרגות.
תגיד עליה משהו.
של אדם שמטייל על אופניים, מסתכל רחוק על בית, אבל בעצם הבית שלו איתו.
אז מעניין שאני קוראת את התמונה הזו אחרת. אז תמונה של ג'ורג'יו מרקוני מ-1989, נקראת הבית היפה ביותר בעולם. אז ממש מרתק המדרש תמונה הזה של שנינו. אני רואה שהוא מסתכל למרחק, יש שם בית, והבית הוא ככה לא יפה.
נכון.
והוא לא שלם, הוא מפורק. אז בעצם מה שאתה אומר, הבית היפה ביותר בעולם ניסה על הגב שלו, יש לו תיק גדול כזה, והקווים הזוויתיים של התיק הם כמו הבית. אז אנחנו כן קוראים את זה אותו דבר, רק...
כן, הוא לוקח את הבית איתו.
כן. מקסים. אני חושבת שכדאי שנתחתן. אני חושבת שאין ברירה. אז אנחנו נשמע עכשיו את השאלה של תמר.
היי, אני תמר לידור. קודם כל, אני רוצה, טלי, להודות לך מאוד על הפודקאסט המופלא שלך. עבורי להזין לך ולמרואיינות והמרואיינים שלך, זאת חוויה עוצמתית, מטלטלת ומעוררת השראה. השאלה שלי נוגעת בך, ובמיוחד לאחר השבעה באוקטובר. אני חושבת על זה שמאז השבעה באוקטובר, כל כך הרבה אנשים חווים תחושות קשות שלא חוו קודם. תחושות של עצב גדול, דיכאון, ייאוש, כעס, חוסר אונים. בחלק מהפרקים שוחחתי עם נשים שעברו ועדיין מן הסתם עוברות זוועות. ואני שואלת, מה התהליך שעובר עלייך? גם בהכנה לרעיון, גם ברעיון עצמו. איך את מתמודדת עם התחושות והתובנות שבאות לאחריו? שמעתי אותך אומרת בתשובה לשאלה שאת לא נבלת מכאב, שיש לך עמידות מסוימת. ובכל זאת אני שואלת, איך את מצליחה לשמור על עצמך ואפילו לצמוח מסיפורי החיים האלה הלא פשוטים, ולא להגיע למצב שהכאב שעולה משם מכריע אותך? תודה לך.
אז קודם כל שוב תודה, זה מאוד מאוד מחמם את ליבי לשמוע ככה הידהודים חיוביים על הפודקאסט ועל המקום שהוא תופס בלבבות האנשים. אני חושבת שאין שום דבר מיוחד במה שאני אגיד, אבל שבעקבות השבעה באוקטובר באמת אני חשתי מחנק עמוק. כאב, אז אני חושבת שהרגשתי שיש לי אזורי נפש שלא ידעתי שקיימים ושהם התרסקו בתוכי. והרגשתי גם שמה זה המחנק הזה, שכשאנחנו היינו בתוך איזה התמודדויות קשות, אפילו גהינומיות, אז היו מקורות חוסן להתמלא מהם. אפשר היה לעבור את החוויות שלנו, ולהתבשם מדברים אחרים, וחסדים, אנשים אחרים, שמיים תחולים, דברים שאפשר היה טיפה למלא את משאבי הרגש. ומה שקרה בשבעה באוקטובר, אני אומרת השבעה באוקטובר, אבל זה בעצם יום שהתמשך ימים רבים, השבעה הזה באוקטובר, לא היה מאיפה להתמלא. עומק האסון, רוחב היריעה של האסון, ההמשכיות, המסה הקריטית, באמת פשוט היה, זה באמת היה מחנק, לכן זאת המילה שאני מרגישה שמדייקת את זה. ואז הרגשתי שהדבר היחידי שעוזר לי זה לפעול, לעשות. אני אמרתי כבר, אני זוכרת שאמרתי את זה בפרק הסיום של העונה הקודמת, שהדת שלי היא דת העשייה. זה באמת מדייק את הסוג החיבור שלי או התגובה שלי למציאות. ומה שקרה זה שהעשייה שלי פשוט התגוונה ככל שהתקופה נמשכה. אז באמת אתה זוכר שבהתחלה סידרתי את הבית באטרף באמת בטירוף, וזה הפתיע אותי שאחר כך יהיו עוד אנשים שסיפרו שזה בדיוק מה שהם עשו, ולאפות למשפחות פצועים, ולאט לאט זה השתנה לעשייה חינוכית באמת. אפשר לספר עליה בהזדמנות אחרת. אבל בהקשר של הפודקאסט, מה שקרה זה שבקיץ שקדם לעונה השנייה, הקלטתי הרבה פרקים, ידעתי שתהיה לי שנה מאוד עמוסה, החיים שלי בכללי הם מאוד מאוד אינטנסיביים, והכנתי פרקים מבעוד מועד והרגשתי מצוין עם זה. פרק פתיחת העונה יועד להיות ה-10 באוקטובר 23, יום בריאות הנפש הבינלאומי. ולא שידרתי לאורך השבועות הראשונים של המלחמה, וגם הרגשתי שהפרקים המוכנים הם לא רלוונטיים. אני הרגשתי שכל מה שמעסיק אותי זו המלחמה, זה המפונים ומפונות, זה מי שנפצעו, זה המשפחות השכולות, שאין פניות, לא לי ולא לאחרים, לתכנים אחרים. ואז התחלתי להקליט פרקים שקשורים למלחמה. עם מנהל מערך חינוך מבארי, ועם אנשים שסיפרו על החוויה של היממה הראשונה, ועל מי שאיבדה את בנה ואת בעלה בשבעה באוקטובר, ועם פסיכיאטרית שקצת סיפרה על העשייה שלה בעקבות האירועים. דיברו על 3,000 מחבלים. אני לא יודעת אם זה באמת המספר. ואמרתי לך, המשימה שלי זה למצוא 3,000 אנשים טובים. לעשות איזה מאזן. ובהתחלה עוד ספרתי. אבל באמת מה שאני רוצה לומר, אין לתאר כמה אנשים חדשים פגשתי מאז השבעה באוקטובר, שחדרו לי ללב, ואנשים ונשים מקסימות, נשים שרוצות לעשות טוב בעולם, ואנשים מפוארים מבחינת מבנה הנפש שלהם, והראיית הטוב, והנכונות להתמסר לאחרים, באמת, באיזשהו שלב הפסקתי לספור, אבל אני מרגישה שזכיתי לפגוש כל כך הרבה טוב. אז אני נע בין הדברים האלה, וזה מה שעוזר לי. אני אגיד עוד משהו, זו שאלה שנשאלתי, גם לא שאלה מוקלטת, אבל שאלה שנשאלתי, מה הקשר שלי לעולם הזה? זו שאלה שהרבה אנשים עסוקים בה. אז קודם כל אני אגיד, אני כותבת על זה לא מעט, גם כתיבה מסעית וגם שירה. זה הזמן לומר שעתיד לראות אור ספר שירה נוסף, זה מאוד מאוד מרגש אותי. אני כותבת על זה, אבל מצאתי הגדרה שאני חושבת שהיא הוגנת כלפי כל הצדדים, גם כלפי המשפחה שלנו וגם כלפי הקהל הרחב שמעוניין לשמוע, וההגדרה היא הורות מתמודדת. אתה ואני בעצם חווים הורות מתמודדת בהקשרים האלה, ואני חושבת שבהקשר הפרטי שלנו, יש תמונות עתיד שנפרדנו מהן. שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו חשבנו שאולי חיינו הולכים לנתיב הזה, ובעצם חיינו הולכים לנתיב הזה, קצת כמו רוכב האופניים שהזכרנו עכשיו. אני מזכירה את זה עכשיו, כי גם בהקשר הלאומי, החברתי, הקולקטיבי, בעקבות התקופה הזאת, יש תמונות שנפרדתי מהן. אני קיוויתי שאנחנו מגדלים את הדור הנוכחי לעתיד אחר. ולצערי, הבנות שלנו, הדור הזה, ואנשים בגילנו, נאלצים להתמודד עם דברים שעליהם אני אומרת, איזה מזל שההורים שלי לא בחיים, ולא צריכים לראות מה, לאן יתגלגל החלום שלהם. אז אני חושבת שזה מין שריר שכולנו צריכים לפתח עכשיו, איך להסתכל למציאות הכואבת הזאת בעיניים, ולהגיב אליה בעשייה מצמיחה, רותמת, משקמת. באמת זאת מלאכה ציבורית, והלוואי, הלוואי, הלוואי של הפודקאסט יש איזשהו מקום לתרום למהלך הזה. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה, בעקבות השאלה של תמר, שזה נכון שלפעמים קשה לגייס אנשים להתבונן בצורה ישירה ומלאה על כאבים של אנשים אחרים. יש אנשים שמבקשים לחמוק, כן? כאילו יש איזה טיפות ומנסים ללכת בין הטיפות כדי שלא ייגע בהם יותר מדי כאב מהסביבה. דווקא לא להסתכל על המקום הפחות יפה ולא להגיע למחלקות יותר קשות. ואני אומרת את זה קצת בנימה אולי לא מנומסת, אבל אני מכבדת את זה. ואחד עם זאת חשוב לא להגזים בזה. כן, לא להיות עיוורים לכאבים שהם מסביבנו. אז זה אתגר אחד. לא לפחד שזה ידבק בך אם אתה נוכח בכאב של אדם אחר. להתחזק כדי שתהיה חזק גם בשביל אחרים. לראות בזה זכות שמישהו יכניס אותך למעטפת הכאב שלו ולא לבוא מתוך רחמים. אוקיי, זה ברור וזאת שליחות שאני לוקחת בחלק. אבל יש עוד אתגר. וזה איך כשאתה נתון בתוך התמודדות רדיקלית, איך אתה מצליח לפנות בתוכך מקום לשמחות של אנשים אחרים. לאושר של מישהו אחר או של עצמך. גם בסדר, אתה אולי בתוך מחלה כרונית. ובמהלכה אתה גם חווה דברים נפלאים ויפים. ואיך אתה מסוגל לפרגן לשמחות של אנשים אחרים, כשאתה חי לצד סבל. ועוד דבר, איך אתה מסוגל להתייחס בצורה מתקפת ורצינית למצוקות קטנות של אנשים, כשאתה בתוך מצוקה עמוקה. אז כל הדבר הזה זה מין חדר כושר אנושי, שטוב שיהיה מינוי אליו. טוב לעשות מינוי לדבר הזה. ואני חושבת שצריך לתרגל את זה. יכול להיות שהפודקאסט עוזר גם לי וגם לאחרים. לתרגל את זה.
מרתק. בואי נשמע עוד שאלה.
שלום טלי, אני חנה פנחסי. אני ממש אוהבת להקשיב לפודקאסט שלך. בעיניי זה פודקאסט שעוסק בכבוד האדם, ויש לי רושם שאת לא כל כך מתעניינת בפסיכולוגיה. מצד שני אני מתקשה להאמין, אז רציתי לשאול אם אני צודקת, ואולי להוסיף ולשאול איזה תיאוריה פסיכולוגית את מחבבת, ומאיזה את מסתייגת, וכמובן גם למה.
אוקיי, אז קודם כל תודה לחנה, שבאמת מאוד מדברת בשבח הפודקאסט. אני חושבת שיש לי יחסי משיכה דחייה, לעולם הפסיכולוגיה, ואני אומרת את זה, אני אם לשתי סטודנטיות לפסיכולוגיה, אז אני מאוד מאמינה בשיח רפלקטיבי, מאבד לחוויות החיים, אני חושבת שאתה ואני כל הזמן משוחחים על כל הדברים שקורים לנו, כמעט אין משהו שלא נידון בינינו, יחד עם זאת יש לי ביקורת עמוקה, נוקבת, למערכת. קשה לי עם יחס שלפעמים לוקים בו אנשי טיפול, שאולי יש בו משהו שמגן על עצמם, אבל בסופו של דבר מתורגם ליחס מנוכר כלפי מטופלים או בני משפחה. וגם אני חושבת שבאופי שלי אני כן אופטימית ונושאת בתוכי תקווה די בצורה טבעית, אבל קשה לי לפעמים עם זילות מסוימת שהפכה להיות מנת חלקה של הפסיכולוגיה החיובית. שכשהיא נולדה, כשמרטין זליגמן הגה את הדבר הזה והתחיל את המהלך הזה בעולם הפסיכולוגיה, זה היה מתבקש, מבורך, אבל משהו בתרגום שלו הפך להיות אפילו פופוליסטי. ואז קשה לי עם אמירות שטוחות שלוקחות את זה למקום באמת מקומם, וגם עקר, לא עוזר, לא אפקטיבי. אז אני חושבת שגישות שאני מאמינה בהן הן שוויוניות, הן לא מאשימות, כן? אני אימא, אז האשמת האם זה משהו שעדיין רווח. אני חושבת שתפקיד של מטפל טוב זה להזכיר לאדם את הכוחות הפנימיים שלו, ולא להכפיף עליו מלמעלה משהו שרק מקטין אותו. אני חושבת ש לשמור על יחס אכפתי, אמפתי, מכבד, זה משהו שמאוד חשוב שישתמר אצל גורמים טיפוליים ואצל חברים, אצל כולנו. אני בעד השיח הטיפולי, המרפא. אני חושבת שצריך קצת לשקם את את נקודות המפגש. אנחנו נשמע שאלה של ענבל.
שלום, שמי ענבל שילוח, אני עובדת סוציאלית, אפוטרופסית לילדים, אני מאזינה אדוקה של הפודקאסט. הפודקאסטים מלווים אותי בהליכות, משתכנים בליבי ובמחשבותיי. טלי יקרה, את אומנית ההקשבה והשפה, דיוק המילים וההמשגה, נהדרת שיפוטיות. הפודקאסטים הם אי של אמת וכנות. הייתי רוצה לשאול מה גילית במהלך הפודקאסטים שלא ידעת על הטבע האנושי, על בני האדם, על כאב, חוסן ודרכי התמודדות. תודה רבה.
אז ענבל, תודה רבה. שוב, זה מרחיב את ליבי. אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי מתוך הראיונות ובכלל, מהשיחות שלי עם אנשים, כי יש גם הרבה שיחות מעבר לרעיונות, הפרקים מולידים פניות של אנשים אליי, ויש הרבה הרבה שיח מאחורי הקלעים, בעקבות פרקים מסוימים. אז אני חושבת שבסופו של דבר, מה שעוזר לאנשים, אלה הזרעים הטובים בעולם הפנימי שלהם. כלומר, בסופו של דבר, אנשים מתמודדים עם האתגרים, שהם מותחים בפניהם באמצעות כוחות הנפש שלהם. עכשיו, לפעמים הכוחות נחלשים, ולפעמים צריך קצת לנקות את האבק מעליהם, ולהחיות אותם מחדש. ואז מה עוזר? בן או בת זוג, המשפחה הקרובה, קהילה, מורה דרך, אבל בלי קצה חוט פנימי שילפות את הכוחות החיצוניים האלה, ויתווה מהם רשת, זה לא יעזור. אז אני חושבת בסופו של דבר, זה העולם הפנימי, ועוגנים שעוזרים לו להתחזק.
הגענו לשאלה האחרונה.
היי טלי, שמי רקפת, אני מנהלת אקדמית בקריה האקדמית אונו. וחשוב לי לומר לך שאת מלווה את החיים שלי דרך הפודקאסט שלך. הפרקים שלו ממש משמעותיים לי. הייתי שמחה אם תוכלי להתייחס לכך שהפודקאסט אינו פותח אפשרות לכתיבה ולקריאה של תגובות של מאזינים. האם את נמנעת מכך במכוון? תודה ומחכה בחיליון אוזניים לעונה הבאה.
אז שוב תודה, רקפת על הדברים. הרבה אגב אומרים לי שאני נוסעת איתם, ושאני מלווה אותם בנסיעות, וזה נורא כיף, כי אני מכירה את זה כמאזינה. אני יודעת שיש פודקאסטים וראיונות שמלווים אותי. אני חושבת שזאת לא נקודת חוזק שלי, הקשר עם המאזינים. כלומר, יש לי קשר עם מרואיינים, יש לי קשר עם אנשים שפונים אליי, אבל עם המאזינות והמאזינים, יכול להיות שזה משהו שאני כן צריכה לשכלל אותו. אני אגיד שיש בלוג לפודקאסט, ובבלוג מאוד קל להגיב, אני רואה כל תגובה, ויכול להיות אבל שאני צריכה יותר להפנות את שימת הלב לקיומה של הפלטפורמה הזאת, ולעודד מאזינות ומאזינים להגיב. אני אגיד שפנתה אליי כתבת של מקור ראשון, נחמה ליבסקין רוזנצוויג, וכתבה לי, התאהבתי בפודקאסט שלך, אני רוצה לראיין אותך. ואני ככה אמרתי בשמחה, היה ראיון ולא העליתי על דעתי, איזו כתבה מקיפה תתפרסם על הפודקאסט, אז באמת גם הזדמנות נוספת להודות לי נחמה. אבל מעבר לכך, כשפרסמתי את הכתבה בפייסבוק, אז אחד המאזינים הקבועים, שיבץ קישור, לינק לפודקאסט, לאתר או לספוטיפיי. ואז אמרתי, וואו, איך לא חשבתי על זה? ובאמת יש בי משהו מאוד לא שיווקי. השריר הזה לא מפותח אצלי. אז אני חושבת שכדאי לעשות את זה. אגב, אם יש מאזינים ומאזינות שמעוניינים לסייע בכך, אז זה מתקבל בברכה. אני באמת באמת אגיד שיש שיח תת-קרקעי, שהוא יכול בעקבות הפודקאסט, ויכול להיות שהיעד הבא שלי או המשימה שלי היא להעלות אותו מעל לפני השטח, אז תודה.
ומגיעים לבלוג דרך האתר שלך, taliasher.com, ויש שם סקשן של, של הבלוג של הפודקאסט. מאוד מרתק לשמוע אותך עונה על השאלות, אני לא שמעתי אותם לפני. טוב, הגענו לסוף הפרק, אני חושב שזה הזמן לשאול אותך את השאלות שאת שואלת. איזה נס יש בחיים שלך, ולאיזה נס את עוד מייחלת?
זה היה מצחיק שכשהכתבת שאל, היא כמובן סיימה את הרעיון עם השאלות האלה, ואחר כך חשבתי, ברור, הייתי צריכה להתכונן לזה, ברור שהיא תשאל את זה כך. זה שהמשפחה שלנו בנויה על קוד של אהבה ושל פרגון הדדי, זה הנס מבחינתי. זה משהו שבנינו, לא משהו שאני הכרתי קודם. ונס שלי זה שיש לי תיבת תהודה אנושית שקוראת את המילים שלי, שומעת את הפודקאסט שלי, לומדת אצלי. זה נס, זה נס. ואני מייחלת לכך שכולנו נצא לאור, חמישתנו, ושהמילים שלי ייכתבו. יש לי עוד מילים לכתוב, ואני מייחלת לכך.
טוב, אז נותר רק לסיים בתודה גדולה לטלי אשר.
תודה לך, צחי, באמת, באמת ש... באמת, באמת שהפודקאסט הזה לא היה קורה בלעדיך, וזה רק פירור קטן, כי החיים האלה לא היו קורים בלעדיך. אז תודה.
ונתראה בעונה הבאה.
נתראה בעונה הבאה, שהפרק הראשון יעלה לאוויר, עם, בוא נקווה שיהיה שלום עולמי, כן? אבל הפרק הבא, פרק מספר 56, יעלה לאוויר ב-28 באוגוסט, ויש סיבה. למה פרק 56 עולה לאוויר ב-20 שנה באוגוסט, אבל לא נגלה אותה.
נכון.
אתה כבר מנחש אותה. תודה רבה למאזינות, למאזינים. תודה רבה למי שיפנו אליי שאלות, לדרורית וייס, לשרה רוזנפלד, לאלה כנר, לתמר לידור, לחנה פנחסי, לענבל שילוח ולרקפת לירון. תודה לכם ולכן ש... מלווים ומלוות אותי. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי taliasher.com ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.